אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, ואני יוצאת השבוע לסדרה חדשה. כל שבוע אני מארחת כאן חוקרים וחוקרות, והפעם אני שמחה לארח את פרופסור פנינה מוצפי הלר. פרופסור מוצפי הלר היא פרופסור מן המניין לאנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ונשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית בין השנים 2019-2022. שלום לך פנינה, תודה רבה שבאת.
שלום רונה, תודה.
אני שמחה שאת כאן, ואנחנו פותחות את הסדרה הזאת עם שחורדיניות שלך. שחורדיניות הוא ספר שראה אור בהוצאת בבל עיון, והכותרת המשנה שלו היא לקראת אנתרופולוגיה פמיניסטית בישראל. ובדרך כלל אני מתחילה את הסדרות הללו בשאלה אל החוקר כיצד הוא הגיע אל תחום מחקרו ומה הקשר שלו, אבל כאן אנחנו נגלה שהכל הרוג בהכל, מכיוון שמה שאת מציגה כאן בספר, וצריך להגיד שהוא ספר מרתק, מהפכני באיזושהי צורה, מדבר על מחקר הרבה יותר אישי, הרבה יותר מדבר מתוך סיפורים של נשים, כרוך בסיפור שלך. ולכן אני אתחיל רגע מהספר. שחורדיניות, תזכירי לנו רגע מה זה המושג הזה, פנינה.
זה מושג שכל ישראלי וישראלית מכירים, לא צריך הרבה הסברים. זה מילה שמורכבת משתי מילים, משחור והסיפה של בלונדיניות, והשילוב הזה אומר משהו לגבי סוג מסוים של מופע בשיער.
צובעים לבלונדיני, נשארים פסים שחורים כאלה, ואז אומרים שחורדינית.
זה ממש. והמונח הזה משמש אותי מבחינה אנליטית ופוליטית, לדבר בעצם על ההבניה של קטגוריות של נשים, שהן גם מעמדית וגם אתנית נמצאות בשוליים של החברה, ושהמבט הנעוץ בהן הוא פטרוני ומבטל.
ויצאת למסע, ובספר הזה יש שלושה סיפורים מרכזיים, יש גם מאמרים ומחשבות עליהם, אבל שלושה סיפורים מרכזיים שבאמת אחד מהם הוא פשוט סיפור שבו את נוסעת לירוחם, מקום שאת מרבה לעסוק בו ולהיות בו ולחקור בו, ומנסה לשאול את הנשים שצובעות את שערן, את השאלה הפשוטה, מדוע אתן צובעות את השיער לבלונדיני? זה סיפור אחד. הסיפור השני, והוא מתכתב עם עוד דברים שאת עושה, אנחנו תכף ניגע בזה. הסיפור השני בעצם הוא סיפור של עוד פעם נשים מירוחם, שנוסעות לקיבוץ מגן שבנגב ליום טיול. והמפגש הזה בין נשות ירוחם לבין הקיבוץ, עם כל ההשתמעויות של הדבר, משהו שבאמת הולך ומתעצם, אני חושבת, בשיח הישראלי. השיח הזה בין הקיבוצים לבין מי שאינו בקיבוץ, עומד בפתח הסיפור השני. והסיפור השלישי, אם חשבנו שהיינו באישי, במקום המספר שלך, הוא הסיפור של ההחלטה של אימא שלך להפיל את העובר שבבטנה בריונה השישי, החלטה שלה מודעת, שגם אותה את פורסת כאן בספר. ומה שאת עושה, תכף אנחנו פשוט נפרוט את הסיפורים האלה, כי הם מרתקים, אני גמתי אותם. אבל בעצם את עושה כאן משהו שנקרא אוטואתנוגרפיה. וזה מושג שהוא, אני לא יודעת אם הוא חדש באקדמיה, מתי בעצם החל המושג הזה?
תראי, בארצות הברית זה מושג שמסתובב מתחילת שנות ה-90, בוא נאמר. ושוב, זה הלחמה של שתי מילים. זה כמו אוטוביוגרפיה, אבל המילה אתנוגרפיה היא מילה מרכזית לכל מה שאנחנו עושים באנתרופולוגיה. ואתנוגרפיה זה בעצם, זה גם מעשה המחקר וזה גם התוצר. אנחנו לפעמים קוראים לזה מונוגרפיות או אתנוגרפיות. זה התוצר של עבודה מחקרית בשיטות אנתרופולוגיות. אוטואתנוגרפיה טוענת שבעצם כל מה שאנחנו עושים, הגוף שלנו, ההיסטוריה האישית שלנו, הרגשות שלנו, הם בעצם הערוץ שדרכו אנחנו מקבלות מידע. כי אנחנו לא משתמשות בשאלונים, אנחנו לא משתמשות בהקלטות. יש כן רעיונות, ואפשר כן לעשות שאלונים, אבל הכלי המחקרי זה בעצם מה שנקרא תצפית משתתפת, וזה אחד המונחים הכי בסיסיים שלומדים בכל קורס מבוא לאנתרופולוגיה, וזה מושג שהשתמשו בו כבר מתחילת המאה הקודמת, המאה ה-20, והמחשבה, ההגות הפמיניסטית, ובכלל, לא רק הפמיניסטית, יש גם איזה משבר בשיח האנתרופולוגי באמצע שנות ה-80, שמדבר בעצם על היכולת לא לדבר על מחקר אובייקטיבי.
שזה מה ששאפו אליו פעם, זאת אומרת שפעם כשחוקר היה נוסע אל השבט, אני בכוונה לוקחת את הדוגמה הקיצונית באפריקה, אנחנו מכירים את המחקרים האלה ומתבונן מבחוץ על הילידים, הוא היה מתאר בשפתו המערבית עם הערכים והקריטריונים המערבים את תרבותם של הילידים, והניסיון היה להגיע לאיזשהו מדע מדויק, זאת אומרת כי התחומים האלה של אנתרופולוגיה וסוציולוגיה ניסו כל הזמן לקמת, זאת אומרת לקחת את
לחכות בעצם את המודל של מדעי הטבע, שבעצם את מנסה להיות כמו מצלמה נסתרת, ואת מביאה כמה שיותר נתונים שאת לכאורה לא עיצבת.
ולא להשפיע עליהם, זאת אומרת, לא השפעת עליהם. ואנחנו נראה בספר שלך, ותכף באמת נדבר על זה, שאת בהחלט משפיעה. גם ההיכרות של אנשים איתך לפעמים, כשהן מדברות על צבע השיער שלך, למה את נשארת עם שיער שחור, היא חלק מהדיון, חלק מהמסקנות מגיעות מהשאלה הזאת, וזאת שאלה אישית מול מישהי שאת מכירה. עכשיו, האקדמיה חששה המון שנים מהדבר הזה. האקדמיה חששה כי היא ניסתה להיות כמה שיותר מדויקת. מדברים על עובדות, לא על תחושות, לא על פוליטיקה. העניין פה הוא בעיקר פוליטי, אני חושבת.
פוליטי במושג הרחב. כן. לא במושג כן, של כן. מפלגות, אלא כן. במושג של יחסי כוח.
כן.
וכיצד יחסי כוח מתעצבים בחברה.
כן. ואז אמרת, היה משבר בשנות ה-80. מה קרה בשנות ה-80?
בשנות ה-80 היה גל, בארצות הברית הרי זה ההיסטוריה האמריקאית. סוף שנות ה-60, מלחמת וייטנאם, כל התהפוכות, ה-Civil Right Movement, כל התהפכות שעוברות שם, מתחילות לתשאל בעצם את החשיבה שהיא בעצם חשיבה כוחנית, היא חשיבה קולוניאלית. החשיבה היא בעצם שאנחנו במערב, יש לנו את הכוח ואת הידע, והם האובייקטים של המחקר שלנו. ומתחילה להתהוות אנטיתזה לתפיסה הזאת, היא בהתחלה תזה פוליטית, שאומרת, מה שאנחנו מייצרים זה לא טקסט אובייקטיבי, אלא זה בעצם טקסט, וכמו כל טקסט הוא מובנה, ומי שמבנה אותו, המחבר, המחברת, בעצם מסנן את זה דרך הפילטרים שלו או שלה. ואז יש ממש, שוב, בקורסים לאנתרופולוגיה, המשבר, משבר הייצוג, מי שמחה לייצג את האחר, איך את מדברת על אותם שבטים באפריקה, או שכונות של עוני, או, ובהחלט אפשר, גם הייטקיסטים. אנחנו גם עושים מחקרים לכל הכיוונים, למעלה, למטה מבחינה מעמדית.
זאת אומרת, איך את יכולה לייצג את מישהו לא האט, ולייצג אותו נאמנה, לדבר בקולו כביכול, לתת עובדות לגביו, אבל את אינך שם, את לא הוא, ואת לא באמת נותנת את קולו, את נותנת את קולה של האקדמיה.
אז הרעיון הוא במקום לנסות ולנקות את השטח, אז תעשי בדיוק את ההפך. תנחיכי את האופן שבו המחקר שלך נוצר, ואז מה שאת עושה, את הכי אמינה. כי את אומרת לקוראת, תראי איך עכשיו אני יודעת על המנהג הזה. דיברתי עם הבחור הזה, הוא אמר לי ככה, לא הבנתי, שאלתי אותו, וכל התהליך הזה, שהוא תהליך מורכב, דיאלוגי, נופל לתוך הכתיבה, וכמובן, דרך התהליך שגם אלה שהסימו עצמם אובייקטיביים עשו את זה. הם גם עבדו, כי הם עובדים עם אנשים. אנתרופולוגיה, כל המושג של אתנוגרפיה, זה מושג של ידיים על החומר החי, התוסס, הלא צפוי, היומיומי. ואז התפיסה הייתה, אם את רוצה, וזה התחיל להגיע לשיח הפמיניסטי שהתחבר למשבר הייצוג, יש אומרים שהפמיניסטיות עשו את זה לפני, והגברים במשבר הייצוג לקחו את זה, ואמרו, אנחנו התיאורטיקנים, פמיניסטיות לא יודעות כלום, ואני מראה בשיעורים שלי איך הפמיניסטיות עשו את זה כל הזמן. ואז מגיעים ואומרים, לא, במקום לנקות ולעשות כאילו אני אובייקטיבי, בוא נשים את התמונה על השולחן, וזה ממש אובייקטיביות הכי נכונה. כי את אומרת בעצם, אני מאפשרת לך כקוראת להבין איך בעצם דיברתי עם האנשים, מה היו הסיטואציות ש... והמיקום שלי נוכח במקום. אז כשאת מכניסה את הסיפורים האישיים שלך, זה לא בגלל שאת רוצה להגיד משהו על עצמך, אני אומרת את זה בכל המאמרים שלי, בכל הכתיבה שלי, אני לא מעניינת. מה שמעניין זה אני ככלי מחקר. אני כמי שמייצרת ידע, וזה דבר שהוא מאוד מורכב. זה תהליך שמערב את האני, אבל האני לא המרכז. האני הוא לא זה שבמוקד של הסיפור.
אז זאת השאלה שלי שעניינה אותי במהלך הקריאה, שוב, יש המון כוח לדרך המחקר הזה. היא מטלטלת את הבטן, אני שקוראת לה מעבדה כאן בחודשים האחרונים, המון מאמרים, טילי טילים של דפים וספרים. אני באמת... היה לי בהתחלה אפילו קצת לא נוח. לא נוח כי זה לא נכון, זה לא היה שיפוטי, אלא כי
לא
אני לא רגילה לשפה הזאת, כי אני לא רגילה לשפה. ועלו בי כל מיני שאלות, ואני אשאל אותם. למשל, בפרק שבו את כותבת על הקיבוצים, באמת אנחנו נמצאות בירוחם, ושם את מצטרפת לנשים, הן חברות במועדון, נכון? ויש להם יום טיול אל הקיבוץ, יום סיור, יום כיף. הן אמורות ללכת לחנות המפעל ולשמוע הרצאה ולחוות חוויות, ואת מצטרפת לנסיעה הזאת, וכבר באוטובוס מתחיל השיח של מה את עושה שם, ואת אומרת שאת מתעדת, זאת אומרת, את נוכחת כחוקרת. הנוכחות שלך מראש היא לא כעוד אחת מחברות המועדון שבאה לטיול, את חוקרת, את אומרת להם, אני לא, הן חושבות שאת רוצה להעביר איזו סדנת, מה זה, סריגה או יוגה, את נראית יוגיסטית קצת, זה לא זה. את מכריזה על עצמך כחוקרת, זה תפקידך. ואתן מגיעות לקיבוץ, ושם נוצר שיח, יש שם את מנכ״ל או מזכ״ל, מה זה היה? מנכ״ל הקיבוץ?
זה בדיוק, המונח. הוא היה מזכיר הקיבוץ, והוא הפך למנכ״ל.
למנכ״ל. ונוצר שם שיח, השיח הישראלי המוכר, בין זכויות של בעלי הקיבוצים, ומי עשה מה, ולמי זכות על מה, והאם הם פריבילגיים ויש להם זכויות יתר או לא. וזה נוצר גם בדברים שאותו מזכיר או מנכ״ל קיבוץ אומר, וגם בתגובות של אנשים. והיה לי איזה צורך באיזשהו שלב, שאחר כך ניסיתי להבין למה, שתתני עובדות על קיבוצים. אני מספרת לך רגע את חוויית הקריאה. זאת אומרת, ציפיתי שיהיה הסיפור הזה שכתוב היטב והוא מרתק, ובאמת נותן קול מאוד מעניין ואותנטי. ואז אמרתי, רגע, אבל פה צריך לכתוב, למשל, על הקיבוץ הספציפי הזה, מתי הוא עלה לקרקע. זאת אומרת, עובדות מן הארכיון, מתי הוא עלה לקרקע. מי היו פרנסיו, מי היו מקימיו, מה הם עשו ומה הם לא, של מי האדמות, האם זה קקל או לרוב זה קקל, אבל לא רק. וזה לא היה. ולרגע נעמדתי מול הדבר הזה, וכקוראת שאמונה על מחקרים מדעיים, זה כאילו היה חסר לי. אז אני רוצה רגע לשמוע ממך. זאת אומרת, יש התלבטות בכתיבה כזאת, האם לשים עובדות על הקיבוץ? זאת אומרת...
זה לא מחקר לקיבוץ, זה גם לא מחקר מסודר. יש חוקר שעושה, יש הרבה, כמה חוקרים שעושים על המפגש הזה בין הקיבוץ לעיירות הפיתוח. זה בעצם כלי, כמו כל הכלים האלה, לדבר על איך עושים מחקר. זה בעצם הדגמה, במקום לדבר על תיאוריה. במקום להגיד, אני כאנתרופולוגית פמיניסטית אומרת לכם, תלמידותיי והתלמידים לעתיד, צריך לעשות ככה וככה ולהכתיב להם, אני בעצם בכל אחת מהמסות האלה, שלוש מסות מרכזיות, מדגימה אופנים שבהם אפשר לנתח ולהבין מציאות חברתית. אז, בסיפור של המפגש הזה, אני אומרת שזה סושיאל, זה דרמה חברתית. לפי מודל ידוע של אנתרופולוג בשם ויקטור טרנר.
שאומר מה? מה אומרת הדרמה החברתית?
ויקטור טרנר אומר דבר נורא מעניין. הוא אומר, ידע זה לא דבר שיש לנו בראש, ואז את לוחצת על כפתור ויוצא סליל שאומר דה 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 דה. לפעמים ידע נוצר דרך סיטואציות שהן דרמות מורכבות. ואנחנו כולנו יודעות את זה אינטואיטיבית, כן? עברנו איזה סדנה, ולפני הסדנה לא חשבנו שאנחנו, אבל זה גרם לנו להבין, היה סיטואציות, היה? והוא נותן בעצם איזה מודל שאני משתמשת בו, של ויקטור טרנר. וכשהן אומרות לי מראש, הן הולכות לקיבוץ, אני אומרת, בינגו, הולך להיות שם משהו דרמטי, מרתק. ואז אני יושבת וכותבת, ומה שויקטור טרנר אומר, זה שיש ארבעה שלבים לכל דרמה חברתית. יש את השלב של ההבנה של המציאות, של המערכות ידע והסכמות חברתיות מקובלות. יש רגעים שמערכות הידע המקובלות מתחילות להיסדק, ואז לאנשים מתחיל להיות מעין, מה בעצם קורה פה? מה שחשבתי לגבי, בוא נגיד יוגה, בוא נגיד ויפאסנה, כן? דברים שחשבתי על עצמי מתחילים להיסדק. ושלב השלישי זה בעצם השלב שאו שאני מעמיקה את הסדקים האלה, והולכת למין תודעה אחרת, אפרופו ויפאסנה, ובסוף יש מעין סגירת מעגל. אני חוזרת לחיים הרגילים שלי, אבל יצאתי מאותה סדנה, מאותה דרמה חברתית, עם ידע חדש שלא היה קיים קודם. כלומר, אם הייתי לוקחת אותך כמישהי שהולכת לסדנת ויפאסנה של 10 ימים, עשיתי דרך אגב?
לא.
אני עשיתי המון.
הייתה דרמה חברתית שם, כן, את
עשית. אני ממש אוהבת את הדברים האלה.
של שתיקה כזאת, ששותקים?
כן, 10 ימים, זה מדהים. את עוברת תהליך. ואז אני משתמשת במודל הזה, ומה שאני אומרת לפי השלבים, זה שזה לא בדיוק מתאים, אבל בגדול, הנשים מירוחם ואנשי הקיבוץ הם בעצם שחקנים בדרמה הזאת, שהיא מתהווה במשך הזמן, כן? אין תסריט. תיארתי לעצמי שהולך להיות שם איזה פיצוץ מעניין, ומה שאני מגלה זה בעצם שיש לנשים המבוגרות האלה, הן נשים אחרי פנסיה, הן בנות 70, הן הודיות, מרוקאיות, ויש שם רק גבר אחד שהוא בהשלחת הנשים, ומה שאני מראה זה שהנרטיב המוכר של כן, היה לנו קשה בשנות ה-50 ולא היה לנו והיינו במעברות וסלחו אותנו לירוחם, וזה דרך אגב סיפור שמתועד, שלקחו אותנו בלילה ואמרו לנו זה מחוץ לתל אביב וזרקו אותנו פיזית, שפכו אותנו מתוך המסעיות, וזה היה נורא, אבל עכשיו הכל בסדר ויש המדינה שלנו ואנחנו כולנו יהודים והכל בסדר. ומה שמתברר במפגש הזה זה שהנרטיב על הזה, הסיפור היה קשה, היום הכל בסדר, נסדק. ואני עוקבת לאט לאט דרך הסדק הזה, שבו הקיבוץ עצמו נמצא בנקודה מאוד פגיעה. ולכן זה לא סיפור, זה לא משנה לי מה קרה בקיבוץ מגן. וזה לא סיפור על הקיבוץ שעובר טלטלה. אני, כמו שאני מדברת על אנשים מירוחם, אני מדברת על מה שקורה בקיבוץ באותה נקודת זמן, זה היה ב-2010. הקיבוץ עובר טלטלה, הכלכלה של הקיבוץ נפגעת, האנשים יושבים ומתחילים להגיד שכל אחד צריך לפרנס, להצדיק את הקיום שלו, לא עוד.
הכלכלה השיתופית שכל אחד מקבל אותו דבר, לא משנה מה עושה.
ואז אותו מזכיר קיבוץ הופך להיות למנכ״ל, וחלק מהתפקיד שלו, הוא אומר לי, אני רושם שעות, הוא צריך להשלים, לא יודעת, 40 שעות או משהו. חלק מהתפקיד שלו זה להגיע לאותם קבוצות תיירות פנים, לתוך מועדון החבר, אותו קודש של קודשים, ולספר להם מה זה קיבוץ. ויש לו תסריט, ועומד לידו הבחור שבעצם מנהל את התסריט הזה. את התסריט התיירותי הזה שבא לספר לאורחים החיצוניים מה זה קיבוץ. והוא מתחיל לספר לנשות ירוחם שמגיעות עם ספינג' לתוך מועדון הקיבוץ, מועדון החבר, והוא מתחיל בתסריט.
זה השלב הראשון שדיברת עליו אצל טרנר. זאת אומרת, הן באות עם הספינג', המוסכמות הן מוסכמות, הן מביאות את האוכל שהן מכירות, הוא מספר את התסריט שהוא מספר לתייר, אנחנו בשלב הראשון, פיקס.
הכל ברור.
פיקס.
ומשהו לא מתחיל להיסדק. הוא מתחיל להצהיר כל מיני הצהרות, וכל פעם הוא נעצר וסוטה מהתסריט שלו. אז יש אותו ויש את הבחור של המארגן את הסיורים האלה, וכל פעם יש בעיניים מבטים כאלה, והבחור היובל, אני קוראת לה, אני מצאה להם שמות, כאילו, תמשיך, תדבר, יש לנו זמן, אנחנו צריכים ללכת לכל מיני תחנות האירוטיות. ואז הוא מתחיל להגיד להם, אתם מירוחם. גם לנו היה קשה, אל תחשבו שלנו לא היה קשה, גם פה היה חול, כמו שבירוחם היה חול. ואתם יודעות מה זה קיבוץ? בואו נסביר לכם מה זה קיבוץ. ואז מה שקורה זה אנשים פונות אליו ואומרות לו, אנחנו בדיוק יודעות מה זה קיבוץ. יש לי בן שהיה בקיבוץ.
אחת אפילו גרה כמה שנים בקיבוץ.
אחת הייתה בקיבוץ, ופתאום, תחשבי לו את האחת, שגרה בקיבוץ, ושבשורה התחתונה זרקו אותה. היא ניסתה להגיד, היא הגיעה לקיבוץ בגלל שהאח של בעלה הגיע בעליית הנוער, והשתקע בקיבוץ, ואז הייתה לו את הזכות להביא את המשפחה של אח שלו. והם מגיעים משפחה צעירה עם שני ילדים קטנים, והיא כמובן נשלחת, לא יודעים, כמובן, זה היה תופעה מאוד מוכרת לחדר אוכל, או לניקיון, או למכבסה, והיא מתחילה לדרוש, למה לכם יש קומקום? הרי פעם הסיפור הקלאסי של הקומקום לקפה. אז אומרים לה, אנחנו היינו פה קודם, לך לא מגיע. ולאט לאט היא מתחילה להבין שבעצם הסיפור של השוויון לא קורה. וזה לא שהיא עוזבת, הם זורקים אותה. הם פשוט בועטים בה החוצה. ואז היא אומרת, הייתה לי עוד אחות, קודם זה היה אח של בעלה, הייתה לי אחות בירוחם, ואז הלכתי לגור ליד אחותי, וככה היא הגיעה לירוחם. וכשהיא מקשיבה לבחור הזה, היא מתחילה לאבד בכל רם את החוויות שהיא עברה. ולאט לאט היא ואחרות, ואני יושבת ורושמת את כל הדרמה הזאת, אני לא צריכה להיות תסריטאית, המציאות היא התסריט.
זה קורה מעצמו.
זה קורה מעצמו. ולאט לאט הסיפור נגלה, וברור שהמזכיר הקיבוץ לא אוהב שקוראים לו מנכ״ל, וברור שהוא זה שהוא צריך, הוא לובש את המדים הכחולים, את הבגדי העבודה הכחולים, ועולה על האופניים כדי למלא שעות באיזשהו מקום אחר. זה מצב מאוד פגיע. זה לא הסיפור הקלאסי של האליטה, כמו שאמר בגין פעם, אלה שיש להם בריכות, לעומת הקיבוצים שבאים ככוח עבודה, לעומת בני עיירות הפיתוח שמגיעים ככוח עבודה זול, וכל המאבק הזה של כוחות ברורים, ולאחד יש את כל היוקרה, ואת מבחינה חומרית הוא נמצא במצב מעולה, לעומת אלה שממש מנוצלים, כוח עבודה זול וכן הלאה וכן הלאה.
זאת אומרת, זה כבר לא הסיפור משני הצדדים.
בדיוק.
לא רק מהצד של אותה תושבת ירוחם שמספרת את הסיפור שלה ואמרת, אני נזרקתי מקיבוץ, גם הוא כבר לא בקיבוץ ההוא שהוא אמור לדקלם את הטקסט שלו.
בדיוק.
גם הוא כבר לא במעמד ההוא.
הם נפגשים זה עם זה. ואני חושבת, אני אומרת באיזשהו שלב, שזה היופי של אנתרופולוגיה, שזה מיקרו, שזה דברים קטנים שבעצם בסופו של דבר מייצרים את המחאה הכי משמעותית. הם לא הגברים הצעירים שיצאו מהצבא ונלחמים בבית שען על נחל האסי. הן לא רהוטות במושגים האלה, אבל כשאני עוקבת אחרי האקטים הקטנים האלה של הסדקים ההולכים ונפערים בסיפור, אני מגיעה למסקנה בעצם שהן בעצם מפתחות מודעות שהיא חתרנית, שלא הייתה קודם. וזה אוכלוסייה שאף פעם לא באמת הבינו אותה, אלא הסיפור, גם המחקרי, היה של הם האחרים, הם העילגים, הן הסקנות הממות, שכל מה שהן יודעות זה לבשל וכאלה דברים.
אם היינו לוקחות, סליחה פנינה, שקטעתי אותך פרופסור פנינה מוצפי הלר, אם היינו לוקחות רגע את הסיפור הזה של הקיבוץ, ולוקחות אותו, לא יודעת, לשנות ה-80 רגע, את עכשיו, ואותה אוניברסיטה חוקרת שנות ה-80, ואת רוצה, הרי יש איזו שאלה בדרך כלל, שכחוקרת את יוצאת איתה לדרך, שאלה או הנחת יסוד שאת רוצה להפריך או להושש, ולא היו לך כלים האלה, זאת אומרת, באיזה כלים היו פעם בודקים את הסיפור, את רוצה לראות האם יש סדקים בסיפור הזה, מה היו הכלים אז, אם אין לך את הכלים האוטו-אתנוגרפיים האלה?
אתנוגרפיה קיימת. כלומר, אתנוגרפיה תמיד הייתה...
כן, יכול לראיין את אותן נשים, לא?
ואני לא מראיינת, אני תצפית משתתפת.
אבל אז היית מראיינת? אם אנחנו חודש לשנות ה-80?
גם אותם אני לא מראיינת.
אבל אז אם באותה...
לא, 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 בוא נגיד, מי מלינובסקי, האנתרופולוג הקלאסי שהנחיל לנו את השיטה הזאת, שיש תצפית משתתפת, ותצפית משתתפת אומרת, אני בתוך הסיטואציה, אני גם מדברת, אני מקשיבה, אני לא שואלת שאלות ישירות, אלא אם כן זה מתבקש, אלא אם כן אני רוצה. השיטה הזאת היא לא שיטה חדשה. מה שחשבתי שאת הולכת לשאול, זה האם הייתי מגלה תופעה מציאותית, האם המפגש הזה היה אחר? והתשובה היא כן.
כן.
כי מה שאני עושה בעצם, זה רגע היסטורי. ספציפי. כלומר, זה בעצם מחקר, ונתתי הרצאה על זה איך זה נקרא, מכון ללימודי היסטוריה יבץ בתל אביב, בסדנה של היסטוריונים. אני טוענת שזה בעצם ניתוח היסטורי. זה ניתוח של רגע מסוים, יש איזו תיאורטיקנית שאני מצטטת, שהיא אומרת, מה שאנחנו עושים זה רגע מקומי. כלומר, אנחנו רואות את מה שקורה שם, עם הכלים שלנו, התצפית המשתתפת של, של, ה, של המיקרוסקופית הזה, של חיי היום-יום, כן? ואני יודעת, זה לא מספיק, אם מישהי הייתה יושבת באותה קבוצה והייתה רואה את אותו דבר, היא לא הייתה רואה את אותם דברים שאני רואה, כי אני מגיעה עם מערך תיאורטי ועם שאלות רחבות ועם תיאורטיזציה שפיתחתי, אז הייתי רואה בעצם איזשהו מפגש, ומה שאני טוענת זה, בשנות ה-80, זה היה סיפור אחר. הקיבוץ היה בסיקו חובו נניח, בעצם אז הם רק התחילו להתפרק. כל הפריאת החובות של הקיבוצים מתחילה באמצע שנות ה-80. ומשם, כשחזרתי מארצות הברית, מלימודי הדוקטורט, וגרתי שם עוד כמה שנים, אז הייתי שנה איך זה נקרא, לא חברה, אלא דיירת חוץ או whatever, אני שילמתי איזה שנה עם הילדים שלי, בבית קמה. וראיתי את המשבר הכי נורא שקורה, שהם פשוט, אנשים ברחו, אלה שנותרו היו כאלה שלא היה להם כישורים, זה היה ממש משבר, ואז מתחיל כל הסיפור הזה של הקרקעות ושל הדיור שמוכרים לכל השכונות החדשות מסביב לקיבוצים. מה שאני מתארת נכון לאותו רגע היסטורי ספציפי. שואלים אותי, אבל רגע, ירוחם מתפתחת, טטטה. מה שאני מתארת, אני לא מתארת עדת את המציאות, אני משתמשת בתיאור כדי להסביר תהליכים, כדי להסביר איך להסתכל על תהליכים, כן? אני משתמשת בחומרים האלה כדי לטעון לקראת טענות של איך צריך לעשות מחקר, שהוא היסטוריוגרפי, שהוא אנתרופולוגי, שבעיקרון מסתכל על יחסי כוח, ומסתכל על מגדר כחלק מאחד הצירים של חוסר שוויון חברתי.
זאת אומרת, מה שיש כאן בספר, פנינה, ותכף נמשיך לצלול לתוכו, כי באמת גם שני הסיפורים האחרים מרתקים, זו בעצם גם בפועל עבודה אחרת מכפי שהאקדמיה ברובה מתנהלת. שוב, אמרתי, יש שינוי בחוגים לאנתרופולוגיה, זה לא רק זה תהליכים שעוברים על כל האקדמיה, נראה את זה גם בחוגים אחרים, אבל יש פה גם קריאה מעבר לזה, זאת אומרת, אני חושבת שהספר הזה קצת קורא תיגר על האפשרות לעשות את זה ועל הדרך לעשות את זה, זאת אומרת, את כן מביאה כאן קול שהוא אחר, שהוא מספר ועוגד את הסיפורים ואת המסקנות בצורה שונה, ומאתגר את האקדמיה. זאת אומרת, אחרי שקוראים את הספר הזה, עולה שאלה, רגע, אז מה יהיה בגורלה של האקדמיה? זאת אומרת, האם אנחנו עומדים בפני שינוי עם קול שלך ועוד קולות שנמצאים ועוד תיאורטיקנים שמדברים כך, האקדמיה כבר לא תהיה האקדמיה. האם אנחנו כאן, דיברנו על השבר של הקיבוצים, האם אנחנו עכשיו באיזה מקום של סדקים בתוך האקדמיה שאומר, רגע, כל הסיפור פה צריך להיות אחר?
תראי, יש בזה כמה רבדים. זה עדיין מאוד אקדמי, זה מאוד אנליטי, זה מאוד תיאורטי. מה שאני אומרת במבוא, זה ש... הסוגה של הכתיבה, שהיא, אמרת שלמדת ספרות, זה סוגה של כתיבה שלא רוצה להילחד, להיות כלואה בתוך הסגנון הכתיבה, הז'רגון האקדמי. למה? כי אני חושבת שזה אקט פוליטי. אני חושבת שאם את קוראת את זה, ואנשים מסוגלים לקרוא את זה, וליהנות מזה, ולהיות מושפעים מזה, אז אני עושה משהו שהוא קרוב לאנתרופולוגיה ציבורית. וזה חשוב לי. כן?
זה גם...
אבל זה עדיין אקדמי, וזה עדיין אנליטי, וזה לא סיפורי... זה לא פיקשן. זה לא פיקציה.
לא, לא, זה גם לא מרגיש כך. אבל הזכרת את המילה פוליטי, ואנחנו חוזרות אליה כל הזמן, ושוב, זה לא בעניין מפלגתי שאף אחד לא ייתה, אבל נדמה לי שגם את בעצם מצביעה פה, או מטריסה אל מול הדרה פוליטית ארוכת שנים, גם של נשים, שאת אומרת, מכיוון שהם לא יכלו לחקור בדרך שלהם, את הקול האמיתי שלהם, בעצם נדחקו החוצה, ויש פה איזו קריאה פוליטית מול האקדמיה.
זה... אני חושבת שאני לא, מישהי אמרה לי באחד מההשקות שאני מבטלת את האקדמיה, אני לא חושבת שאני מבטלת את האקדמיה, אני מאוד מאוד אקדמית, ההפך הייתי רוצה קצת להשתחרר מהלפיתה הזאת, אבל מה לעשות, אני כבר 40 שנה כאילו עושה את זה.
אני לא חושבת שאת מבטלת, אבל את קוראת לשינוי בעיניי.
בדיוק.
אני לא הרגשתי שאת מבטלת.
אני חושבת שצריך, אני מאוד רוצה שהחומרים שאנחנו עושים, יהדהדו. כי יש פוליטיקה של ייצור ידע בארץ, ועכשיו חזרתי מישיבת ישיבת קידום לפרופסורה של אחת מהקולגות שלי, וזה מזעזע. כי מה שעושים אומרים, את חייבת לכתוב מאמרים באנגלית, בכתבי עת מדורגים, ואף אחד לא אומר מי קורא את כתב, את המאמר הזה שמדורג X. ואני רוצה, ולכן אני גם כותבת את הספרים בעברית, שזה המון עבודה, כי אחר כך אם אני רוצה שיקראו את זה, אני צריכה להתחיל לכתוב אותו מחדש באנגלית. וזה מה שעשיתי לספר הקודם. הספר הקודם שנקרא בקופסאות הבטון, שהתפרסם ב-2012, בהוצאת מגנס, לקח לי 4 שנים. כדי לעבוד עליו מחדש, אני השתמשתי במתרגמים, הייתי צריכה לעשות את המון עבודה מעבר לזה, כי מצד אחד, אני רוצה שזה יקרה פה. כי אם אנחנו עושים מחקר, אם אנחנו עושות מחקר בחברה הישראלית, אני רוצה שזה יהדהד בחברה הישראלית. אני רוצה שיקראו אותי, אני רוצה שזה ישפיע, אני רוצה שאנשים בציבור הרחב, הבנות של אותם נשים, יקראו. ויש לי למזלי כבר את המשוב, את המשובים האלה, אני כבר מ-2012 שומעת את התגובות, כן? אז זה ברובד של עברית, ועברית שהיא של בני אדם. וזה המון עבודה. כי אני כבר יודעת איך לכתוב בשפה האקדמית, באנגלית, mind you, כן? וגם בעברית. אבל האקדמיה... מוסללת לתוך אותו עולם, והשאלה היא בעצם איך פורצים את זה, האם זה הכרחי, אבל המחירים הם ברורים. כלומר, את אותו עולם שבו את כותבת בשפה אקדמית מאוד מאוד, כמו שעורכי דין כותבים, כן? בסגנון אחר. שפה שהיא מאוד מאוד קשה לקריאה, רק הסטודנטים המסכנים שלנו צריכים לקרוא את זה ולהיבחן על זה, אבל אם למישהו יש זמן ורצון, הוא לא יקרא את השפה האקדמית המאוד רזה הזאת. אז אני חושבת שצריך לכתוב בעברית, ואני חושבת שצריך לכתוב בשפה שתהיה עשירה, וזה צריך המון עבודה לעשות את זה, אבל אם יש משמעות לכתיבה ולעבודה שלי של חיים שלמים, אני רוצה שזה יקרה.
ושזה יהיה חלק מהשיח הישראלי, ואת אומרת, האקדמיה צריכה לתת את פניה לשם, מכיוון שזה באמת דורש המון עבודה וזמן, שלא תמיד יש אותם, ולכן זה מתפספס הרבה פעמים, ואם האקדמיה תשאף גם לאותם קשרי חוץ, כי הרי צריך לכתוב באנגלית, כדי שיוכלו גם לקרוא בחול, ושיהיו קשרי גומלין, זה חשוב. אבל נדמה שצריך להגיע לאיזה איזון בין הדברים, ולחשוב גם על הקהל שנמצא מחוץ ל...
אני רוצה להדגיש שזה לא רק אנגלית לעומת עברית. גם באנגלית יש אנגלית אקדמית מול אנגלית שהיא כתיבה יפה. ובארצות הברית, וזה קורס שאני מלמד היום שנקרא אנתרופולוגיה נרטיבית, אני מראה שבעצם זה לא חדש לגמרי. לצד הטקסטים האקדמיים, תמיד כתבו טקסטים ספרותיים, אבל לא פיקציה. ספרותיים בעלי ערך, והיום זה מאוד מעניין, זה הרבה יותר מעניין לקרוא ספר שכתב קלוד לוי שטראוס, האנתרופולוג הקלאסי, שהמציא את הסטרוקטורליזם, בשנה שנולדתי בה, והנה כולם, נולדתי בשנת 1955, אני חושבת שהוא פרסם את זה ב-54 או 55, משהו כזה, והספר המעניין ביותר שלו, זה הספר שתורגם לעברית שנקרא תוגת הטרופיקה, והוא מרתק, והוא מדבר על העבודה שלו, הוא מדבר על האופן שבו הוא נסע למחקר, ומה הוא חשב, ושילובים של פילוסופיה, וייאוש בעבודת השדה, ותובנות שהיו לו, וכן הלאה. לעומת התיאוריות האקדמיות הסדורות, שלומדים אותם בקורסים לתיאוריה, והן מתחלפות. וזה רק קהילה, של יודעי דבר שמדברת אותם. אז אני חושבת, אני רוצה שהכתיבה תהיה, וזה דוגמה. הספר הזה הוא בעצם הדגמה, הוא המשך של הספר הקודם, יותר מחודד, יותר תיאורטי, דוחף את זה עוד יותר.
של קופסאות הבטון.
כן, מהספר הקודם, כדי שאנחנו נוכל בעצם להדהד, להשפיע. עכשיו, יש לזה עוד רובד, לא רק שפה, אלא גם איך אנחנו בעצם מייצרים ידע של אנשים, נשים בעיקר, שמודרות בכמה רבדים. כלומר, כל המושג של עוני, כל המושג של הבוחרים, הרדנקס בארצות הברית, כל המושג של עיירות הפיתוח, או אזורים הכי הכי שוליים בחברה הישראלית, הכלי המחקר שיש לנו, גם מה שנקרא כמותיים, וגם הקלאסיקות השאלונים והרעיונות המאוד, לא כל כך עובדים שם. כי תחשבי, לאנשים האלה אין את הרהיטות המצופה, אין להם סיפור חיים סדור, הם לא עונים על שאלונים בצורה רגילה, והמספרים, הכמותיות, משקפת את התפיסות שלנו של הקופסאות שאותם אנחנו סופרים. אז הפוליטיות, החשיבות הפוליטית, זה בעצם של לנסות ולהבין לעומק בצורה מורכבת את העולמות של אותם נשים וגברים שנמצאים בשוליים.
לתת קול גם למי שלא ראו אותו, השפה היא כלי מובן מאליו בידיו.
כמו אותם נשים. שאם הייתי מראיינת אותם, לפני שהם עלו על האוטובוס, ואני מראה את זה, אני שואלת את הגברת פיבי, תגידי לי מה, אז היא אומרת לי, הנכד שלי עשה שורשים תבקשי ממנו, תזבי, תני לנו הרצאות על העתיד, כן? אני מראה את לפני ואחרי של הגברת פיבי. כלומר, מה שאני מראה זה שיש פה תהליך, ואנחנו צריכים לפתח, זה כמו, את יודעת, אוזניות רגישות מספיק, כדי לאפשר להם להיות מורכבות, כדי לאפשר להם להבין בעצם את התהליכים שהן בעצמם עוברות, ולא דרך הדיבור.
כלים שלנו, לא דרך הכלים האקדמיים. הגברת פיבי עוברת באוטובוס תהליך כזה, מכיוון שכשאתן עולות לאוטובוס, היא אומרת לך, לכי לעבודת השורשים, אני לא רוצה לדבר, בואי נעשה משהו אחר, ובסוף היא מתעקשת לספר את כל הסיפור שלה, נכון?
והיא לוחדת אותי שם, כן.
כן, היא ממש מאמיסה אותו אפילו, אבל זה התהליך שהיא עוברת, מישהי שכביכול אין לה את הכלים ואת הכל, למישהי
ולא חושבת שיש סיפור.
שיש לה, שפתאום מנחיכה את הסיפור הזה. עכשיו, זה מה שקורה גם, אנחנו ככה לקראת סיום הפרק הראשון, אבל אני רוצה כבר לגעת גם בסיפור הנהדר של שחורדיניות, של אותן נשים שצובעות את השיער בעיירות הפיתוח, גם בירוחם. את מגיעה שם למספרה, נכון? ויושבת בצד, דווקא לא את זאת שבאה לעשות כביכול את התוכנית, יש שם אורנה בנדור, נכון? התחקירן שלה, אייל ביג'אוי נדמה לי, באה לעשות תחקיר, ואת מביאה אותו למספרה, ושם יש באמת בדיוק את העניין הזה, את מנסה, את מצטרפת לזה, כי את מנסה להבין מדוע אנשים צובעות את השיער לבלונדיני, לא לצבע הטבעי שלהם.
אבל אני עושה את זה עוד לפני אורנה בנדור, כלומר, מה שאני עושה, אני מבינה שיש פה, יש ספרות שלמה שמדברת על הגוף כ... שולח מסרים. כלומר, אנחנו לא יכולות רק להתמודד עם ורבליות. זה לא החומר המחקרי היחידי. וזה לא דבר שאני המצאתי. יש ספרות ענקית שמדברת על האופנים שבו הגוף משפיע ומעצב וכן הלאה וכן הלאה. ואז אני יודעת שהבלונד הוא מאוד משמעותי. וזה לא רק ירוחם, by the way, זה בעצם, זה מעין מוקד שבו מדברים על מעמד אתניות ונשים במושג אחד, במונח אחד. לכן המושג שחורדיניות הוא כל כך מרכזי בניתוח שלי. אבל אני לוקחת את אייל ביג'אווי, זה סיטואציה אחת, ומה שאני מראה מבחינה אנליטית, זה שהן אומרות דברים שמוצגים באופן שונה לתחקירן של הטלוויזיה, כי הן יודעות מי הקהל שלהם, הן רוצות להיות בטלוויזיה, והן יודעות שיש פה את הקהל שמסתכל עליהם.
והן נרגשות, והן מתכוננות, הן עושות איזו הופעה כזאת, זה פרפורמנס.
וזה בדיוק. זה דיבור אל מישהו ש... כן? מה שאני טוענת זה שזה תמיד ככה. פה זה מול הטלוויזיה. כשאני מסתובבת, זה מול אישה מזרחית שמדברת עברית ציחה, שאומרת אני מהאוניברסיטה. ואני חייבת להנחיח את זה כדי להראות לך שהיא מסתכלת עליי, בדיוק כמו שאני מסתכלת עליה, ושכל המפגש הזה, וזה שוב, זה תיאורטיזציה ידועה של תהליך דואלי של ייצור ידע, המפגש הזה, אני מדגימה אותו בכמה סיטואציות.
ומראה מה יוצא, זאת אומרת, זה לא זה.
איך זה שונה? זה לא מספק.
כשאת עומדת ברחוב ועומדות נשים שאת מכירה, ושואלת אותן על השיער, הן עונות לך, ומתייחסות לשיער שלך, מה שלא יקרה במופע הזה בטלוויזיה.
בדיוק.
והן מדברות על צבעוניות, ועל זהות אחרת.
ועל עונג.
מה שלא קורה שם בטלוויזיה, שהן מנסות להיות יותר ככה...
ייצוגיות. זכותניות
וייצוגיות. ובאמת, אחר כך את, כמו שאמרנו, וכאן נכנסת האקדמיה, אמרנו, זה לא רק סיפור, זה לא רק המפגש שלך באותו רחוב בירוחם, ומה את הרגשת ומה הן הרגישות, ממש את מנסה לתת שלוש טענות מרכזיות לגבי תופעת הבלונד המזרחי בישראל. וזה באמת כבר שלך, זאת אומרת, את באה עם כל התיאוריות שפיתחת ושלמדת ושהפנמת ולקחת איתך לדרך, ומנסחת שלוש טענות, אבל גם מכניסה את הנשים לתוך. זאת אומרת, את לא יכולה לעשות את זה בלי שהשיחה הזאת ברחוב הייתה מתקיימת.
בדיוק, אני גם חלק מהתפיסה שלי של עשיית מחקר, וזה, בכך אני מגדירה, זה אחת מהמאפיינים של אנתרופולוגיה פמיניסטית, שהיא לא מה שאנחנו קוראים קולוניאלית. כלומר, אני לא מסתכלת עליהן רק כעל נחקרות, רק כעל מרויינות, והידע והניתוח והתיאוריה הם כולן שלי, ואני נסתרת, כן? וזה בעצם הביקורת העיקרית שלי על המעשה האקדמי. כלומר, המעשה האקדמי שהולך לשדה, לא הרבה הולכים לשדה, כן? הוא בעצם מעשה פטרוני, הוא בעצם מעשה שאומר, ספרי לי על החיים שלך, או למה את עושה X או Y, ואז היא נותנת לנו איזה ציטוט, ואנחנו מכניסות את הציטוט הזה, והרצף של הכתיבה שלנו הוא הרצף שמדבר בצורה אקדמית, ושמסביר, עושה הגזברה של מה שהן אומרות, ובעצם הופך אותם לאובייקטים. הן לא תלת ממדיות, הן רק משמשות את ה...
הן כלי מחקר ותו לא. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי זה שני דברים, פרופסור פנינה מוצפי הלר. אחד הוא, קודם כל, אני חושבת שאמרת לא הרבה חוקרים מצאים על השדה, אני חושבת שכן נראה עבודות שנעשות בשדה, אבל אולי זה לא השדה. את הלכת כביכול, בפרק הבא נגיע לסיפור של אימא, אבל את הלכת לשדה שלך, זאת אומרת, לא נסעת, עשית את זה במהלך הקריירה שלך, שלא נבין, דיברת על ארצות הברית, דיברת על, היית בשדות שונים, אבל...
הדוקטורט שלי היה בכפר אפריקאי, כמו בסיפורים.
אז לגמרי, אז זה לא ש... זהו, זה לא שהיית רק, אבל כשאנחנו מדברות רגע על הספר הזה ועל המחקר הזה, כמאוד מאפיין אותך, הלכת לשדה שלך, זאת אומרת, שם את נמצאת באיזשהו אופן, בתוך הבית שלך, וזה אולי ההבדל, זה לא סתם שדה שם בחוץ, זה שדה שיש לך איתו הזדהות, זה שדה שיש לך איתו קשר עמוק, ואז אולי מגיע ההבדל.
אני חושבת, אני אומרת את זה במבוא, שחשבתי שזה כך, כי זה מאוד מתבקש, שבאפריקה אני לגמרי לא אהיה מעורבת רגשית, מה לי ולהם, אני אלך, אני אעשה מחקר כמו שלימדו אותי, ואני אחזור עם ממצאים, והכל יהיה סבבה. ובישראל, האירופיתוח, נשים,
השפה שלך גם, השפה,
לא צריכה, אני לא צריכה מתורגמנים, אני לא צריכה להתמודד עם שפה זרה.
באפריקה זה לא המילים שלך, זה מילים, מושגים אחרים.
ומה שמתברר, ששני הדברים האלה חופפים. באפריקה, כן, התחברתי לאנושיות של האנשים, ואני כותבת כמה זה היה מתסכל לכתוב את הדוקטורט לפי החוקים הקלאסיים. כלומר, כתבתי על רפורמה אגררית ועל השינוי של הצ'יף, ועכשיו אי אפשר לקבל אדמות, וזה הכל נכון ויפה, ויש ספר שמתעד את זה באנגלית רעותה אחרי הדוקטורט, הכל בסדר. אבל זה לא הרגשתי תסכול עמוק מהתופעה הזאת.
שמה? מה היה חסר עכשיו?
שמה שאני מראה זה בעצם אפס קצהו של המציאות המאוד מורכבת, שלא מגיעה לידי ביטוי, היא פשוט נחנקת בתוך הסגנון האקדמי ובתוך התופעות של החשיבה. אז זה לא שזה חסר ערך, אלא שזה צריך יותר מזה.
כלומר, זאת אומרת, אין שם את האישה שבוכה, או האישה שמספרת את הסיפור שלה, או נוגעת, או את זה, ואין שם אותך.
אין שם אותי, יש קצת אותי. אני ממש עוד, וזה מצחיק, כי אני עכשיו מלמדת קורס על אפריקה, והם קוראים את החומרים שלי, ואני אומרת, וואלה, אמרתי את זה כבר בשנות ה-90.
זאת אומרת, הצלחת להכניס קצת.
לא ידעתי שאמרתי את זה. אז יש שם את זה, אבל הייתי צריכה לקבל דוקטורט, והייתי צריכה לשחק את חוקי המשחק. לא משנה כמה הרגשתי שאני עושה שקר לנפשי, שזה לא מייצג את מה שחשתי, שזה לא רובד. אז היום אני כותבת מעין סיקוול, מעין פרק ב', שבו אני חוזרת לאותם אנשים כשהייתי שם בכפר, והיום הם בני 40, ואני מסתכלת על החיים שלהם, ואני חוזרת לכפר, ואני חוזרת אליהם, הרבה מהם עכשיו בארצות הברית, מהגרים בלתי חוקיים, כי אין עבודה בבוצואנה, איפה שעבדתי, וזה ספר מרתק, כי כל הזמן אני משבררת את המציאות של אז עם המציאות של היום, עם החשיבה שלי, עם התיאוריות. כלומר, כל הדברים האלה שזורים, ככה אני רוצה לכתוב.
אז עכשיו זה קורה. קודם היה דוקטורט, אבל אחר כך כשאפשר להמשיך, אז שם קורית החקירה האמיתית. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא. פרופסור פנינה מוצפי הלר, אני מאוד מחכה לו. אנחנו נמשיך קצת לדבר על השחורדיניות, על מה בעצם חשבת על אותן נשים שצובעות את שערן, וגם נדבר על הפרק עם אמא, וגם נמשיך את המסע הזה כדי להבין איך עושים היום אקדמיה ומחקר אנתרופולוגי, כמו שאמרנו, אוטו-אתנוגרפי, שהוא נכון יותר ומדויק יותר, ונמשיך להבין את הכלים האלה. המון המון תודה שאת כאן.
תודה רבה, רונה.
תודה רבה לעשות במלאכה איתי ויויאנה דייט, חן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון תלמי. אתם איתנו כאן במעבדה. נתראה בפרק הבא. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.